אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין במסע השבועי שלנו, ואיתנו השבוע אלון עידן, שהוא עיתונאי, עורך, עורך מודע דעות של עיתון הארץ, בין היתר גם הטור שלי מתפרסם בהם בשביל הגילוי הנאות, אבל בעיקר יותר מזה בעיניי, בעל טור והוגה דעות. אהלן אלון.
אהלן יאיר, מה העניינים?
טוב, מה איתך?
אתה יודע, ככה ככה.
אני חושב שפעם קודם שהיית פה היינו ב...
לפני הספירה.
כן, עם כל הרוחות רפאים מהם של ה...
נכון.
שדיברנו אז, אני זוכר, באמת על הטקסטר של רוחות הרפאים. דווקא רציתי שנתחיל את השיחה שלנו היום בסוג של, לא יודע מה, תופעה תרבותית או איזו נקודת מבט, שאני חושב שאתה כאילו באמת מהמייצגים הכי מרכזיים שלה, בשיחה הישראלית או בתרבות הישראלית אפילו, וזה באמת לדבר קצת על תרגיע, על ארי דיוויד, העונה ה-12 שעלתה עכשיו, שהיא גם העונה האחרונה, צריך להגיד, ומדברים הרבה סביב הדבר הזה. ואמרת לי שעוד לא ראית את העונה הזאת, אבל דווקא רציתי קצת לדבר כאילו באופן כללי על הנקודת מבט הזאת, ש... התחילה בסיינפלד בעצם, דיוויד מהיוצרים של סיינפלד, והמשיכה אצלו בתרגיע, או הקצינה אצלו בתרגיע. נגיד בסוגריים אולי, כשחשבתי על תרגיע, עכשיו נזכרתי דווקא בסייט קשוע, שהיה בעצם, ניסה לעשות את זה פה בטלוויזיה הישראלית. וכאילו יש איזו תחושה שכל הנקודת מבט הזאת, של... טלוויזיה על כלום, או יותר מזה, האמירה הקיומית שאומרת שחוץ מהקיום עצמו בעצם הכל זה כלום, והכל זה בלבול מוח והצגות וכו. לי הרגיש כשהתחלתי לראות את העונה הזאת, ואני לא בטוח שזה רק בגלל השבעה באוקטובר, שהנקודת מבט הזאת שהייתה מאוד חזקה כשכולנו חשבנו שהחיים הם על דברים, וסיפרו לנו שהם על כלום, פתאום כבר לא מחזיקה. כאילו פתאום הקונצנזוס היה להבין... לא רק בגלל סיינפלד, אני חושב בגלל הקיום עצמו, בגלל ההתפרקות, בגלל הזה, שבאמת הדברים הם על כלום. ואז פתאום, כשאתה רואה סדרה על כלום, אתה רואה סדרה על המובן מאליו, כשזה תמיד היה הפוך.
נכון. אני לי, התרגיע, באמת כאיזה חוליה בשרשרת, לי זה תמיד היה נראה, אם לוקחים את סיינפלד, נגיד מה שקדם לזה, שהכוח של זה נבע, מדווקא העובדה שאידיאולוגיות גדולות וכאילו תפיסות עמוקות שהיו מאוד 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 נוכחות כאילו בחיים, כנראה בשנים שקדמו נקרא לזה לסיינפלד, נגיד קומוניזם לצורך העניין, ולך אחורה למלחמת העולם השנייה ונצים, בעצם היה בזה איזה מין אמירה של תקשיבו, אוקיי, הגענו לרגע שבו אפשר לעזוב את זה ולהתעסק מה שהם נקרא, ביבי היה קורא זה בחיים עצמם.
כן.
אוקיי, החיים עצמם. ובתוך החיים עצמם, להתחיל להעיר כאילו בזרקור, על מה שהיה נראה לנו עד לפני כמה שנים, כממש מגוחך, סתמי, יומיומי, ולהפוך את זה לסיפור כאילו הגדול של העניין. בתוך האבולוציה של זה, אז בסיינפלד עוד, אתה יכול לראות את זה, לצחוק מזה, במובן של וואלה, שאתה אומר וואלה, נכון, זה קרה לי, וגם אותי זה הרגיז, טה-טה-טה-טה. אבל לדעתי במעבר מסיינפלד לתרגיע, נגיד אחת התגובות שהכי מוכרות לי, זה, תשמע, אני לא יכול לראות אותו.
את לארי דיוויד.
כן, את לארי דיוויד. זה עושה לי משהו, אני לא נעים לי לראות את הדבר הזה, והרבה פעמים תהיתי למה בלארי דיוויד...
שזו מחמאה בגדול.
זה, אוקיי, אז מבחינת הדובר, זאת לא מחמאה, הוא לא רואה את זה, כי זה מאוד מאוד... מציק לו, זה עושה לו צמרמורת של מבוכה.
Okay.
ולארי דיוויד לכאורה הוא איש לא נעים פשוט, לא נעים. לעומת, נגיד, ג'ורג' שבתוך, נגיד, האנסמבל הזה, יחד עם ג'רי וקרמר ואילן וכל זה, אוקיי, הוא חלק מה. וגם, נגיד, הוא לא עד כדי כך וולגרי אולי, ביחס ללארי דיוויד עצמו, אוקיי?
כן.
אוקיי, אז כשאני ראיתי את הרגיעה, הבנתי על מה הם מדברים, למה זה, מה זה האזור הזה הלא נעים, אוקיי? אבל חשבתי שמה שיפה בזה, שהוא מצליח באיזשהו אופן, כן? לגרום לך עד כדי כך להרגיש משהו, ביחס לדברים האלה, ממש הדברים האלה, ולדעתי, האנשים שלא נעים להם, לראות את זה, הם לרוב אלה שעליהם הוא בעצם עושה את הביקורת הזאת, המוגזמת נקרא לזה, שהופכת אותו לכאורה לאיש הרע, אוקיי? אבל אני חושב שהם מזהים את עצמם בצד השני, הם האנשים שחותכים עם האוטו, הם האנשים שזה... נכון שהוא תמיד יעשה את הצעד האחד יותר הזה כתגובה, נגיד באיזה מין חוסר כן. טקט מושלם, אבל מה שלדעתי הם מזהים ולא נעים להם, זה לא החוסר טקט שלו, זה העוצמה של החוסר טקט שלו ביחס למה שהם עושים בדרך כלל, לתגובה שלהם. לארי דיוויד בגדול, אני חושב, הוא דווקא כן מן אדם מוסרי נקרא לזה.
כן, בטח.
אוקיי? ומי יש לו בעיות מוסריות כאלה, אז שהוא צופה בתגובות הלא מוסריות של לארי דיוויד לדבר הזה, משהו אצלו מתחיל להתערר, והוא לא יכול לראות את זה.
זה, אז כאילו, אני לוקח שני דברים מהדברים שאמרת. אחד, אגב, חיבור שלא חשבתי עליו קודם, אבל פתאום הוא נראה לי מאוד בהיר. זה באמת החיבור הזה בין קץ ההיסטוריה של פוקויאמה לעלייה של סיינפלד. הדבר הזה בדיוק שבו אמרנו שכאילו נגמר, אין מה להתעסק יותר בדברים הגדולים.
בדיוק.
בוא כן. נתעסק בחיים כביכול. הדבר השני שאתה אומר כאילו על המבוכה, בעיניי זה תמיד היה הכוח של הסדרה הזו. כאילו הכוח ש... מה לארי דיוויד הרי תמיד אומר לצופים שלו? כשחתכת בפקק וחשבת שאף אחד לא ראה אותך, אני הייתי שם.
בדיוק.
אני השיוויתי השם לנגדי נכון. תמיד הזה, הסתכלתי מכל מקום, וכך אנשים חושבים עליך באות או ליד, הם פשוט לא אומרים לך את זה. וזה המבוכה. אני מרגיש שכאילו בעונה הזאת, וזה לא העונה, אני מרגיש שבזמן הזה, כאילו המבוכה הזאת קטנה.
אוקיי.
כאילו כבר לא, אתה כבר לא חווה בדיוק את הרתיעה הזאת. כאילו איזו תחושה כזו שהעולם... ממילא כזה, אתה כאילו כבר הכל כל כך בחוץ, וכבר, או שלא אכפת לך מה חושבים עליך באוטו ליד, או שאתה יודע כבר מה חושבים עליך באוטו ליד, ואתה, זה לא משנה, כאילו הכל כל כך בחוץ וכל כך התפרק, שהנקודת מבט הזו שלו, אתה כבר לא מביכה אותך. ואז זה נהיה כאילו סתם צעקות, אתה רואה מישהו סתם צועק, אם הוא צועק וזה מביך אותך, אז זה כאילו זה, אני מרגיש לי שהקו הזה שבו, כאילו 12 שנה הוא סימן איזה משהו, ופתאום אתה כבר לא מסמן אותו, הוא גם כאילו מגדיר את הכוח המאוד מאוד חזק של תרבות, שנראה לי נדבר עליה היום בכל מיני צורות לאורך השיחה, אבל הוא בעיקר כאילו מסמן את מה יהיה הדבר הבא. כאילו האם באמת הדבר הבא הוא המשך ההתפרקות, שסיינפלד נגיד היא הסמן הראשון של ההתפרקות הזאת, או שדווקא פתאום אתה רואה שכאילו מתחת לפני השטח, פתאום יש איזה כן חיפוש, אחרי לא יודע, המשמעות, אבל איזה משהו שהוא... כאילו איזה מסגרת או איזה סיפור כזה.
אם ישראל היא נגיד משהו שאתה יכול לבחון בעזרתו את זה, אז אני חושב, אחרי השבעה באוקטובר, יהיה קושי להתמסר, על פניו אני אומר את זה, אתה יודע, בהערכה מאוד 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 זהירה, להתמסר רק לניואנסים הקטנים של הקיום עצמו, כי המרחק ביניהם לבין, נאמר, הטראומה שהייתה פה, אני חושב שהוא יהיה גדול מדי, אם כי תמיד יכול להיות שזה יהיה פתרון לדבר הזה.
לא, זה מעניין, כי כאילו, נגיד, אנשים שהיו פה מאז השבעה באוקטובר, אז חלק מחזיקים בתפיסה שהפוך, שהטראומה הייתה כל כך חזקה, שאתה חוזר ממש לקיום הכי בסיסי, יסודי וזה, ויש את האלה שמחזיקים, אולי יותר, שמחזיקים באמת בתפיסה הזאת, שכאילו... לחזור לחשוב במבנים גדולים, או ברומנים ולא בסיפורים קצרים, במובן הזה. מעניין, אני חושב שזה כאילו, אני מרגיש שזה צומת, שזה כאילו הכרעה מוסרית. האם אתה בוחר להצטמצם לקיום הזה הקטן, על הארי דיווידי, או שאתה באמת מבין שזה משהו יותר גדול. זה לא תוצאה פסיכולוגית, כמו שזה הרבה יותר הכרעה מוסרית ועמדה של חברה.
אני אגיד לך משהו על הכרעה, אני מסכים שזה הכרעה מוסרית. הקושי הגדול בללכת לדברים נקרא לזה הגדולים, המבנים הגדולים, זאת השאלה, איך אתה הופך אותם, סליחה על המילה שאני הולך להגיד, לסקסים. אוקיי? אני חושב שכשמסתכלים אחורה בשנים, אתה יודע, השבוע כתבתי בטור על משהו שאמרתי, אתה לא יכול לכתוב דבר כזה. מבחינת, בעצם כן, אני קורא לזה סקסיות של נושא, אוקיי? על אבו מאזן.
אוקיי.
ואמרתי, למה כל כך זה נראה לך לא לעניין לכתוב על הדבר הזה, אוקיי? מה אתה עכשיו מתעסק עם אבו מאזן כאילו? ואז אני הרגשתי ממש איך, איך כל הנושא הזה נקרא לזה הפלסטינים, או נגיד הסכסוך, או עוד יותר רחב מזה, שמגולם נגיד בשם כזה, אבו מאזן, מחמוד אבס, הפך למשהו שאתה לא רוצה בכלל להתעסק בו במובן הכי פשוט של מה, על זה אנחנו, על זה נכתוב.
כן.
וזה הדבר, זה הדבר, האם אפשר להפוך את הנושאים הגדולים האלה שוב בחזרה, להיות במרכאות סקסים, זאת אומרת שהם מניעים אנשים כשהם...
אני כאילו אגיד, אני כאילו אשתמש במילה רלוונטיים, ואני חושב דווקא שכאילו היועץ הכי גרוע זה לנסות להפוך אותם בחזרה לכאלה. כאילו אני, כמו שאתה יודע גם, אני כאילו מאוד מאמין בפועל הזה של הלידה מחדש. זה איך מולידים את הסיפור הפלסטיני מחדש. כאילו לא איך מנס... הרי כל הזמן ההשקעה, כאילו היא לנסות להחיות הגופה. וכל מחשוב איך מייצרים את הדבר הזה.
אני לא מתכוון לזה שצריכים להחזיר את אבו מאזן או משהו.
לא, לא, ברור.
אני אפילו מדבר, אני מדבר דווקא על העובדה שהמהלך שבו אבו מאזן כזה הופך ללא רלוונטי, הפך ללא רלוונטי, שנראית לנו אגב כאיזה מין עניין של טבע.
כן.
אבל אני חושב שזה עניין של מכונת...
אסטרטגיה.
מכונת הרעל המפורסמת שידע לפעול גם באזורים ההם, אוקיי? גם באזורים ההם, ואנחנו פשוט לא היו אכפת לנו כל כך מהדבר הזה. אז אני אומר שעצם הדיבור על הדבר הזה, הוא נראה לך לפעמים...
לא, אבל איפה אתה רואה את זה הרי מאוד יפה? אבו מאזן בעיניי דוגמה מעולה, כי בדיוק היום מתפרסם שהראש המוסד אמר לחמאס שהקו האדום של ישראל זה שחרור של ברגותי, שברגותי הוא רלוונטי, הוא סקסי, נכון, הוא מעניין,
נכון,
הוא סוחף את העם נכון, שלו, נכון. הוא לא אבו מאזן שגם מכונת הרעל שחקה אותו, אבל גם השחיתות שלו והסיעוב שלו שחקו
כן,
את עצמם.
נכון.
וכאילו זה הפחד מהדברים הרלוונטיים, ואני כאילו מרגיש דווקא שכחברה, וזה קשור גם לשמאל וגם לימין, ההכרעה ב... ללכת על הרלוונטי, כאילו, עם כל המחירים של זה. כי זה אומר, המון אנשים שהם לא רלוונטיים, גם מהצד הזה, ייפלטו, כאילו, נכון. החוצה. אז זה הכרעה מוסרית שחברה צריכה לעשות אותה, והיא כאילו בדיוק ההתכווננות הזאת היא קדימה, שמעניין. כן, לא יודע אם יש, לא יודע אם אנחנו עדיין מספיק אמיצים בכלל, כדי להגיע לשם. טוב, אנחנו תמיד שמים את את החלק הראשון של הפתיחה בשיר, כי אני באמת מרגיש, תמיד אני, כל שבוע נראה לי אני אומר את זה, אבל זה נראה לי נכון שיש משהו בשירה כרגע שעדיין לוחד הרבה יותר מדברים אחרים. קצת כמו הרעיון ההוא של אדם ברוך של לשים אבות ישורים בשער של ידיעות אחרונות או כזה. אז אני רוצה להקריא שיר של יאיר הורוביץ מתוך הספר הגדול שלו, מקום, שנקרא אדם לציפור, שנראה לי מתחבר קצת גם למה שאמרנו עכשיו. ידמה אדם לציפור, ידה ממוצאיו, יעמוד על עדן חלון, סביביו פרוסים למשקף, צופה יביט בעין חותכת יבחן, כליות, לב, ניחחו, באפיח רוח ניחוחו בשום, בסום, ולאור רפה או עזוי, או ברשום משב צלקת תוכו, בהתהפכו בשעריו, בשרעפיו לילה בחלום, מדוע לא ידע אדם, לא ידמה לציפור, על עדן חלון, על חוטי חשמל, במרחק, ועיניו הרואות, רואות אל נכון.
טוב,
סינואר.
סינואר, כן. אז כן, אני רוצה להתייחס ל... נקרא לזה משהו...
אפרופו סקסיות גם.
בדיוק, אפרופו סקסיות, וראינו את הסרטון השבוע, שהוא נמלט, זה מהעשרה באוקטובר אומנם.
זה הציט לך את הדמיון, נגיד, לפני שפרסמו את הסרטון, כל הדיבור הזה על, זה היה משהו שכאילו...
אני רוצה, אני אגיד לך משהו ש... אני מבין לגמרי למה ההכנה לזה גרמה להרבה אנשים לחכות לזה, ואפילו אני יכול להגיד לך שאני מבין למה, אחרי שפרסמו את הסרטון, וגם אחרי שהתברר שהוא בכלל מלפני ארבעה חודשים, עדיין היה איזה מין כאילו מהומה ורעש ועיסוק בזה, למרות שעל פניו זה לא רלוונטי, אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא עכשיו, זה לא מעיד שום דבר על איפה שצהל נמצא ביחס לחמאס, שום דבר, ורואים שם כמה שניות לא יותר, אני מבין שכשיש מישהו שאחראי לדבר הזה, ולא ראית אותו הרבה זמן, עצם המבט עליו, כן, הוא מסעיר. זהו. זה במובן הכי פשוט בעולם. זה נכון שבמובן הרציונלי אין לזה שום משמעות מודיעינית ושום משמעות אסטרטגית וכלום. אבל זוהי סקרנות ממש טבעית, כמעט ביולוגית, של מין אנושי כזה שאומר, זה הבן אדם, אוקיי? שעשה לנו את הדבר הזה, הנה הוא, אתם רואים אותו? זהו. ממש כמו בית ספר, תראו אותו, תראו אותו. זהו.
זה קיים.
זה קיים, הוא קיים, וככה הוא נראה, נגיד, לפני 4 חודשים. אני רוצה להתייחס לאיך שהוא נראה, בכמה שניות האלה, ובעיקר ללעג לאיך שהוא נראה.
כן.
רואים אותו שם, באמת, עם כפכפים של אדידס כנראה, ככה אומרים.
כך נאמר.
כך אומרים, בדיוק, ואיזה מין שרואל כזה, שזה המכנסיים, והוא נראה עם בגדים מאוד פשוטים, נקרא לזה, אוקיי? מישהו שאולי קם מהמיטה כרגע ונמלט וכו'. אבל מה שאני מאוד מאוד שמתי לב אליו, זה האופן שבו יש איזה מין זלזול בלבוש הפשוט הזה, אוקיי? היומיומי, הכמעט ביתי, אוקיי? Mm-hmm. וזה המנהיג הגדול של בלה בלה בלה, כן. של הפלסטינים, של חמאס, של העולם הערבי, תמתחו את זה לאן שאתם רוצים. אני חושב שכאילו בצד השני של הזלזול הזה, מונחת הנובורישיות שלנו, אוקיי?
אוקיי.
זאת אומרת, הגנדרנות שלנו, העובדה שאנחנו מדושני עונג, והעובדה שאנחנו כבר מדמיינים את עצמנו כבר הרבה שנים, כאיזה מין חברה אירופאית מפונפנת, שיודעת להתלבש ולאכול ולטוס לחול 3 פעמים בשנה, וכו 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 וכו. וכשאנחנו רואים את האויב, לצורך העניין, הולך בבגדים פשוטים כאלה, יומיומיים, אנחנו, הזלזול הזה בו, הוא תמונת מראה לדעתי, במובן מסוים אפילו, למחדלים שלנו גם, למחדלים שלנו, גם למחדל של השבעה באוקטובר, שעם כל הטכנולוגיה שזה שווה ערך לבגדים היפים, לטיסות לחול, לאוכל שאנחנו אוכלים, המפונפן במסעדות, זה הטכנולוגיה, זה העיניים שהיו על הגדר, כל דבר הזה, והלוויין שיש לנו, שיכול לראות הכל, וזה, אבל לא ראינו כלום, אוקיי, כלום. והם, כמו שאמר בזמנו, אם אני לא תקר, נכנסו עם, כן, עגלה וסוס ועז, וטויוטה, אוקיי? נכון, עם הבגדים הפשוטים האלה. זאת אומרת, כשאנחנו מזלזלים בפשטות הזאת, אנחנו מסגירים יותר את הסיעוב שלנו, אוקיי? ואת העובדה ששמענו והפכנו להיות מעין אומה כזאת שחושבת שהיא יכולה להתקיים בלי להתייחס לסביבה. היא חיה בכלל לא במזרח התיכון, היא חיה באירופה איפשהו, אוקיי? ופשוט יש פה כמה פרימיטיבים שמפריעים לה לחיות את החיים שלה. וזה מה שאני שמתי לב ב...
אני ממש מסכים, וכאילו אני חושב שהשכבת עומק של זה, זה אפילו לא... אפשר להישאר בשכבה השיפוטית של כמה אנחנו אוהבים וזה, אבל העומק של זה, זה כמה אנחנו לא מבינים. כמה אנחנו כאילו לא מבינים את הסיטואציה, שזה בעיניי הדבר הבאמת יותר מפחיד, האסטרטגי, החומת ברזל, הניתוק, הווילה בג'ונגל, כל הדברים האלה. וזה מאוד מובהק, אני הרגשתי את זה גם באמת ביחס ללבוש שלו, אבל גם באיזושהי, גם בהסתכלות של התנועה בתוך המנהרה שם. הרי יש שם איזה רגע שהוא כאילו, רגע, אני לא יודע אפילו לקרוא לו אנושי, אבל הוא אנושי במידה מסוימת שלה, שהוא בסוף האחרון וכאילו מגבה על המשפחה. שזה קצת הרי הרס לנו את כל הדימוי הזה של האוכפת לו, רק בכלל בהתחלה הרי אמרו שהוא לא נשוי. הרי זה הרגע שנחשף, כל הסיפור שלו התברר כלא נכון, כי אמרו שהוא לא נשוי ואז התברר שהוא נשוי, ויש לו משפחה. והילדה הקטנה הזאת שהולכת שם עם הבובה, והוא כאילו סוגר מאחוריהם ומחפה. וזה כאילו, זה קצת תמיד מחזיר אותי לדיון הזה של, לוויכוח הזה של חנה ארנדט וגרשום שלום אז, על הבנליות של הרוע, ועל זה שהוא כאילו התקומם, לא כל העולם היהודי, התקומם על, כאילו על התיאור של אייכמן כפקיד, כמישהו, כבן אדם בעצם. לא זה, וכאילו, תמיד התשובה שלה הרי, שאם לא נדייק ונבין באמת את הדבר הזה, ולא נבין אותו לעומק, אז לא נדע להתמודד איתו, לא נדע לחשוב עליו בעצם, ברצינות. וכאילו זה בדיוק מה שאתה אומר, כי אם כאילו לא נדע להבין את ה... לא נדע להעריך נכון מה זה קפקפי אדידס והשרואל הזה, אז פשוט כאילו נהיה עבודים בכל סיטואציה.
בדיוק, לזה בדיוק אני מתכוון. הלבוש פה הוא באמת מטאפורי לדבר הזה, גם מה שאתה מציין פה, המשפחה, ושהוא הולך בסוף, וברור, ברור, שכן, הבן אדם הזה אחראי לדבר משוגע, מטורף, לטווח, פשוט שהוא באמת לא יאמן, אבל אם אתה לא מבין איך זה בנוי הדבר הזה, ממה הוא בנוי, מה בעצם המערכי כוחות הממשיים שנמצאים פה, התרבויות שנמצאות פה, לדעתי אתה באמת לא תדע להתמודד עם זה.
לגמרי, לגמרי. אני רוצה אולי ככה, אמרת את זה וזה ידהד לי, ורציתי לדבר על זה, יש עכשיו, בקישור מוזר, אבל זה מה שהתחבר לי. בדיוק ציינו השבוע יום הולדת 50 לעברי לידר. ובעיניי, עברי לידר הוא לא מהזמרים האהובים עליי, אבל יש לו טקסט אחד שהוא בדיוק כל מה שאתה אמרת עכשיו. וזה הטקסט, שיר שהוא כתב את לשרית חדד, זה נקרא בחום של תל אביב, פרחה במרצדס. וכל המהלך הזה של הרציתם לונדון, קיבלתם מלחמה, מושבי האור בחום הזה של תל אביב, כל הניתוק הזה וכל הפער כאילו שהוא מתאר שם, לא יודע, אולי אני אקריא את זה. האמת זה נראה לי טקסט ש... אני חושב, לדעתי, אולי הטקסט הפוליטי הכי מדויק שנכתב פה בעשורים האחרונים, בטח כשיר פופ, כותב ככה, פרחה במרצדס משנה את המקום שלה, בסדר החדש רואים את החיים, משקפיים על חצי פנים, אוי, מושבי האור בחום הזה של תל אביב, פרחה במרצדס רק שלא יתחילו להציק, מוציאה סיגריה מהתיק עם המשפט המחודד, שעוד מהדהד בראש, איך לא ידעתי מה ללבוש, למסיבה של הבחור עם השיער הצבעוני, היה בליין אבל עכשיו הוא רציני, איש עסקים שעכשיו הוא טבעוני, ואולי הוא בשבילי לנשמה, גם מתוקים הם סוג של נחמה, רציתי לונדון, קיבלתי מלחמה, תראה חבר, הפחד לא עובר, הוא רק הולך ובא. פרחה במרצדס נוסעת על כביש מהיר, פנסים קבועים ועוד אידיוט שמעוטט בשביל להסתיר, אוי מה אתם רוצים, אנשים מסובכים, ואתה נדבק לי אל היד, קופץ מסביב, כמה שערות על החזה בחום הזה של תל אביב, אוי, תיתן לי מנוחה, יוצאת לבד ולא איתך. בעיניי השורה הזאת של כמה שערות על החזה בחום הזה של תל אביב, זה כאילו, זה דימוי פוליטי, חברתי, אתה יודע שכאילו, אם אנחנו לא נבין את זה, זה כאילו, זה הרצאה על קיר הברזל בעצם, אוקיי? אם לא נבין את זה, אז באמת כנראה שלא הבנו שום דבר מהקפה הגדולה הזאת. אני רוצה להמשיך אולי באותו כיוון, אבל מעולם משכבה אחרת של המציאות, וזה השבוע התפרסם שפייסבוק, בעקבות השימועים שלה בקונגרס, וכל הביקורת וכולי וכולי, תהליכים שנמשכים כבר שנים, הודיע שהיא לא תקדם תכנים פוליטיים, או תצמצם מאוד את הנוכחות של תכנים פוליטיים בפלטפורמות שלה, וכאילו ראיתי שכולם חגגו את זה, זה היה כאילו איזה ניצחון של השפיות הפוליטית, הריסון של השיח, כל הדברים האלה על פני פייסבוק והרשתות החברתיות שתמיד מוצגות, אני אגיד בסוגריים, באופן חלקי ודאי בצדק, ככאלה שמלבות את ההקצנה והכיתוב ואת כל הדברים האלה. ובעיניי זו הייתה ידיעה, החלטה שהיא, לא רק שהיא אומללה, אני חושב שהיא החלטה מאוד מאוד מסוכנת. שוב אני אומר את זה בסוגריים, ולא רק בשביל הצדקה, בלי להמעיט בכל המחירים שהרשתות החברתיות יצרו בשיח, ובאמת כל הדברים האלה שקרו בין היתר בגללם, מרגיש לי שכאילו הסירוס הזה של השיח ברשת נגיד חופשית, דמוקרטית יחסית כמו פייסבוק, שוב עם כל הדגשים וההסתייגויות, זה ממש סוג של ריאקציה למציאות שחיינו בה לפני הרשתות החברתיות, שהיא ריאקציה מאוד מאוד מסוכנת שהיא מסמנת בעיניי, לא רק בהקשר הישראלי, שברור שזה עלול לקרות בהקשר הישראלי, אלא בהקשר העולמי בכלל, אפרופו האפשרות של טראמפ והפוליטיקה וההתפרקות, זה סוף עידן הפוליטיקה וכל הדבר הזה, איזה ריאקציה למקומות של סירוס השיח, ניסיון לא להשמיע דעות, לא לתת מקום לרעיונות, בשם כמובן, שוב, בשם הליברליות, בשם הערכים שרוצים לשמור על זה, שלא יהיה כיתוב פוליטי וכו וכו וכו, וזו נקודה שהיא מאוד מסוכנת.
אני אסתכל על זה מכיוון אחר. למה זה קורה? זה קורה בגלל כסף, אוקיי? כסף, למה? בפשטות, אם פייסבוק הייתה מחליטה שהיא מנטרת את השיח הפוליטי ובסך הכל מוכנה לאפשר שיח סביר, נאמר, אוקיי? אז זה פשוט כרוך בהמון המון עובדים, והיא לא רוצה להשקיע כסף בהמון עובדים. עכשיו, בסדר גמור, למה אני חושב שזה דבר טוב? כי בעיניי בהכרח הוויתור על הדבר הזה יהיה חייב להוליד פייסבוק אחרת. שלא יקראו okay. לפייסבוק, אוקיי? Okay? אני חושב שאנחנו עדיין מתייחסים לפייסבוק כמו שהתייחסנו לערוץ הראשון.
לא, אבל יש לנו פייסבוק אחר, אבל השאלה אם לא, הדבר
אין,
הזה...
לדעתי עדיין אין פייסבוק אחר, למרות שיש טוויטר ואינסטגרם וזה, אני חושב שעוד אין פייסבוק אחר. אני חושב שעדיין אנחנו חיים בעולם חד ערוצי, אוקיי? Okay? העובדה שיש טוויטר עם 280 תווים וזה נחמד, אבל אגב, בחינת ההמון, אוקיי? Okay? Mm-hmm. הציבור הכללי ולא ברנג'ה מסוימת, יחסית מצומצמת, יש פייסבוק אחד ענק, כן. ששם קוראים כאילו הדברים, נקרא לזה סחים אולי, אוקיי? Mm-hmm. ובטוויטר כאילו יש את הקאטינג אג' נקרא לזה באיזשהו אופן, אינסטגרם יותר באזורי הוויזואליה ותמונות וכו'. אבל חייב להיות מפץ הרבה יותר גדול. הרשתות החברתיות האלה, אני חושב צריכים להסתכל על זה כמו מה שקרה נגיד לטלוויזיה ולרדיו וכו'. עשרות, 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 עשרות של אופציות שאנשים מתפזרים בתוכם. ולא נמצאים, אני חושב שדווקא העובדה שהרבה מאוד אנשים נמצאים במקום אחד, היא לא טובה.
זה אני מסכים לגמרי.
לא, ואני חושב
אבל אתה רואה שהאנרגיה, אני לגמרי מסכים עם הדבר הזה והמחשבה של הכסף. אגב, בעיניי פייסבוק היא לא הסיפור. פייסבוק מגיבה, אני חושב גם כבר שנים הרי היא מנסה להתחנף לממשלות ולפוליטיקה, ואנחנו רואים את זה גם בארץ, וזה אחד, בעיניי אסטרטגית, אחת הטעויות הכי גדולות שלה. אבל אני מדבר על השמחה של אנשים כאילו ליברלי מבחינת התפיסה, מההחלטה הזאת, שזה בעיניי הדבר הבעייתי, כי אם הבעיה הייתה כסף, כמות הכסף שמושקעת במאבק, כביכול ברשתות החברתיות, הייתה יכולה להצמיח רשתות כאלה, שמנטרות, שמייצרות שיח יותר זה וכו וכו וכו, כל הדבר הזה יכל להיות קיים, הוא לא קיים מסיבה. הוא לא קיים כי עדיין האנרגיה מושקעת בניסיון להרוג את הפרויקטים האלה, ולא באמת לייצר, להפיק משהו יותר טוב. לא לחשוב איך אנחנו מרחיבים את חופש הביטוי של אנשים עד המקסימום האפשרי, ועדיין משמרים את החברה האנושית שלא תתפוצץ, אלא הפוך, כל עוד מחזירים את הגלגל אחורה, שזה בעיניי ממש החשש הגדול כרגע, זה בדיוק הריאקציה הזאת. כן, בוא נחזור לערכים כאילו שמרנים, אגב, שאתה רואה את זה, לא יודע, כבר כאילו אי אפשר כמעט לדבר על מה שקדם לפני 7 באוקטובר, אבל השיחה הזאת הייתה שם מאוד מאוד חזק. פתאום אינטלקטואלים שמאלנים התחילו לדבר במונחים של קרל פופר והחברה הפתוחה ואויביה, וכל מיני דברים שאני, כאילו כשלמדנו פילוסופיה, זה תמיד היה הדבר, הביג נו-נו זה היה קרל פופר והחברה הפתוחה ואויביה. ובמובן הזה יש פה איזה היפוך שאני עסוק בו כבר שנים, דיברנו עליו, גם דיברנו עליו פה, אבל הוא פתאום נהיה מסוכן כי המציאות נהיית מסוכנת.
אני חושב שגם כשהולכים אחורה, או מה שנראה לנו כמו הליכה אחורה, אתה הולך קדימה באיזשהו אופן. אני חושב שפייסבוק לא מבינה עוד בכלל. כשדיברנו מקודם על לארי דיוויד, אז דיברנו בעצם על השאלה, האם עכשיו העונה הזאת מסמנת, אתה אמרת צומת, אז זה אותו דבר. כשפייסבוק אומרת, אני אבטר, נאמר, על תכנים פוליטיים, היא בעצם אומרת, אני, אוקיי, אני מבטרת על האידיאולוגיות הגדולות, ובוא נתעסק בדברים כאלה קטנים, אוקיי? בדברים יומיומיים. כן. בסדר? היא יכולה להחליט מה שהיא רוצה. בעיניי, זה לא משנה בכלל.
לא, אבל היסטורית אתה רואה, נגיד, סתם, אם היא המאה ה-19, שאני חושב, היא הדוגמה, הרפרנס הכי טוב למה שקורה עכשיו, אז היו המון שנים של ריאקציה, מדמוקרטיה בצרפת שתחילת המאה ה-19, שהם חזרו לנפוליון השלישי למשטר כאילו טוטליטרי מוחלט. וכאילו הפחד הזה, בעיניי, אפרופו הצומת המוסרית, הוא בדיוק זה, האם אתה ממשיך ללכת בדרך הזו, או שאתה באמת, הריאקציה הזאת תגיע, והיא תגיע, כי ברור שיש המון כוח ואנרגיה וכסף שמושקעים בלעצור את ההתקדמויות של הדברים האלה.
אני פשוט, כל המושגים למשל של ריאקציה וכו',
אתה לא מקבל אותם.
אני לא מקבל אותם בכלל. אני חושב שזה מושגים שהם מניחים בתוכם מה זה התקדמות ומה זה הליכה אחורה, אוקיי? אני חושב שמראש יש שם איזה הנחות מוצא שהתקדמות זה הערכים שאנחנו מדברים עליהם, והליכה אחורה זה הערכים שאנחנו לא אוהבים.
לא, אבל אתה לא מקבל נגיד שהתקדמות זה הרחבת השיח, האפשרות של בני אדם לדבר, והליכה אחורה זה צמצום האפשרות של אנשים?
אני, תראה, אם אנחנו מדברים למשל על מגדל בבל, כן, התנכי, אז האפשרות לדבר בהמון שפות יצרה למשל אסון, אוקיי?
נכון.
אז האפשרות לדבר תלויה מאוד בשאלה אם כולם מבינים את הדיבור.
לא, זה סבבה, זה שאלה טכנית.
אני כן חושב, בעיניי זה בכלל לא שאלה טכנית, כי אני חושב שאנחנו לפעמים, כן, בשם הרצון להרחיב את הדיבור, לא מבינים שאנשים לא מבינים את הדיבור שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, שזה יהיה יותר פשוט, כל אחד אומר מילים, אבל כל אחד שומע משהו אחר, והמגדל הזה מתמוטט. לפעמים, ההליכה אחורה, מה שקוראים ריאקציה, היא הליכה, אנחנו קוראים לאחורה, אני לא בטוח שהיא לא קדימה, לעבר דיבור שמבינים אותו מספיק אנשים, ואחר כך ממנו אפשר סוג כל להתקדם.
אז פה אתה מדבר פה בעיניי על שאלה, רק אני אגיד בסוגריים, זה נכון לגבי, אני חושב שזה עוד יותר נכון לגביך, שאני לא משתמש גדול ברשתות החברתיות, ואתה עוד פחות, ואתה, אני זוכר אחד דברים שאתה, באחד מהשיחות השיחות הראשונות שלנו, דבר שלקחתי ממך, אני זוכר מהחוויה שלך אולי, בערוץ הספורט או משהו, לא יודע, היה לך את הדימוי הזה של ההמונים על החלונות שמבקשים להיכנס פנימה, ועוד רגע ניגע בזה אולי גם בהקשר של ספרות. אבל אני אומר, מה שאתה מדבר עליו זה שאלת הכוונה. אני חושב ריאקציה, וזה נמדד דווקא בכוונה. אם הכוונה היא לדייק את השיחה ככה שכולם יבינו, אבל עדיין יהיה אפשר לדבר ולהגיד את הדברים, או הכוונה היא שפשוט כל אלה שעכשיו מדברים, דברים שפעם לא יכלו לדבר עליהם, נסתום להם את הפה. וזה כאילו בעיניי המתח הגדול, זו הצומת. הצומת היא לא ב... אף אחד לא רוצה מגדל בבל והתפרקות מוחלטת, אבל אני לא חושב שזה כאילו, לא בגלל זה הקונגרס קורא לפייסבוק, נגיד ככה. קונגרס האמריקאי, ולא בגלל זה בעלי הון משקיעים המון כסף בלרסן את הדברים האלה.
טוב, רציתי לדבר על מישהו בשם אנדרו ויילי, שהוא סוכן ספרותי.
התן.
כן, התן, בדיוק, זה הכינוי שלו, והוא סוכן של סופרים גדולים, סלמן רושדי וסלי רוני וקארל רובה קראמס, והיה רעיון איתו בניו יורק טיימס שתורגם לארץ, שבוע פורסם בגלריה, ואומרים עליו, על האיש הזה, אגב, הרבה דברים רעים מאחורי הקלעים, שהוא בן אדם, נקרא לזה מניאק, אוקיי? אבל לפחות דברים שהוא אומר ברעיון, אלה בעיניי מאוד מאוד מעניינים, ובעיקר שונים מהנוף, נקרא לזה, הרטורי שאנחנו בדרך כלל נחשפים אליו, באזורים האלה, שהם בדרך כלל אזורי יחצנות מאוד מאוד חזקים, זאת אומרת, כל מה שקשור לקידום ספרים, קידום תרבות בכלל, בטח אנשי סוכנים ויחצנים וכו' וכו' וכו'.
כן.
והם כולם בדרך כלל נוטים להתחנף לכסף הגדול, שבא לידי ביטוי נאמר בדברים כמו רשימות רבי מחר וכו' וכו' וכו'. ופה אתה שומע טקסט שונה לגמרי, הפוך כמעט בתכלית, ואני אולי אגיד, אקרא כמה דברים קצרים שהוא אומר. אז הוא נשאל שוב ושוב, אגב, בדרכים שונות, על כל מיני סוגיות שמטרידות אותנו, וסופרים לכאורה, למשל בינה מלאכותית.
כן.
כן? אז אנחנו מכירים את העיסוק בשאלה אם בינה מלאכותית תייתר...
תחליף את הסופרים.
כל מיני מקצועות וסופרים. אז כשהוא נשאל, אז התשובה שלו היא, אלוהים, אלוהים, בוא לא נדבר על בינה מלאכותית. כל כך נמאס לי לשמוע על זה, ואני לא חושב ששום דבר שאנו מייצגים, נמצא בסכנה של שכפול באמצעות הטכנולוגיה הזאת. עכשיו, זאת תשובה בעיניי מלאת ביטחון עצמי ומדויקת גם בהקשר הזה.
כי... היא מדויקת גם במובן הזה של מה שהוא מייצג.
מה שהוא מייצג.
הסופרים שהוא מייצג.
נכון, שניגע בהם עוד מעט, אבל כן. בעצם אני חושב שהביטחון שהוא מפגין פה קשור לעובדה שהסופרים שהוא מייצג מייצגים בעצמם את הדבר הלא ניתן לשכפול, נקרא בדיוק. לזה, אוקיי?
זה הכוח שלהם.
זה הכוח שלהם, ולכן הם מה שנקרא איכותיים, אוקיי? במובן האמיתי של המושג, ולא במובן שנמדד על ידי הכסף, נגיד, שהם מייצרים. אם כי הם גם
ישים את רבי המחר.
נכון, אם כי הם גם, אגב, צריך להגיד שכן מייצגים גם הרבה כסף הסופרים האלה. זה לא סופרי שוליים שאף אחד לא מכיר, מכירים את רובם, אבל עדיין, אני חושב שהביטחון שלו נובע מהעובדה שהוא יודע שיש לו משהו טוב ביד, שלא ניתן לשכפול, בטח לא בקלות כזאת, כמו שמדברים על
הצ'אט GPT. זה לא רק משהו טוב, הוא יודע שהדבר המסוים הזה שיש לו, שהוא מוכח, שהוא טוב, זה בדיוק חוסר היכולת לשכפול. זה כאילו המוצר. סופר טוב, זה היכולת שלו.
אני רוצה לעשות ממש משוואה כזאת, שטוב הוא זה שלא ניתן לשכפול. אגב, אני מוכן אפילו לומר שגם משהו שאנחנו קוראים לו רע, שהוא לא ניתן לשכפול, הוא טוב.
מסכים.
עד כדי כך, אבל, והרע הזה יכול לחוות בינינו, בהתחלה, כמשהו ממש מוזר, שולי לפעמים, אבל דווקא האיכות הזאת, של לא ניתן לשכפול, היא הרבה פעמים הקריטריון בשבילי לאיכות הזאת.
שכמו שאתה אומר, בסוף בסוף, זה אחד הדברים החזקים שם אצלו, היא בסוף גם תורגמת לכסף. זה לא שהיא כאילו, היא רק מתקיימת במרחב, כאילו התיאורטיה, הרי מה תמיד אומרים? אני אומר, בסדר, הכל טוב ויפה, אבל בסוף כאילו איפה הכסף? הוא טוען שהדברים האלה לאורך זמן, זה מה ששווה באמת כסף, כי זה מה ששורד ומוכר את עצמו עוד ועוד ועוד לאורך עשרות שנים, אל מול כאילו הדבר שהוא כאילו הרב מחר, אבל הוא אף פעם לא, אבל הוא מתמוסס מהר מאוד, או נעלה מהר מאוד.
נכון, והדרך שלו בעצם, לאורך כל הרעיון הזה, להגיד מה הקריטריון שלו לגבי החתמת סופרים לצורך העניין,
כן.
הוא הרבה יותר פשוט מאשר רשימת רבי המחר, שמבחינתו לפחות היא לא קריטריון. הוא אומר, תשמעו, אני לא רוצה להזמין לארוחה אצלי בבית את האנשים האלה, אוקיי? זאת אומרת, אני שואל את עצמי, את מי הייתי רוצה להזמין לארוחת ערב אצלי בבית? מי הייתי רוצה לשבת ולדבר איתו בארוחה הזאת? זה יותר חשוב לי מהשאלה כמה מאות אלפי עותקים הוא מוכר. עכשיו, זה קריטריון שהוא בעיניי קריטריון חשוב מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, על השאלה, האם הבן אדם שכתב את הדבר הזה, הוא בן אדם שהיית רוצה לדבר איתו?
נגיד אצלך כעורך, זו שאלה שהיא, נגיד זה דייק לך משהו בנקודת מבט הזאת? אני חושבת שזה...
תראה, זה, קודם כל אני מרגיש ככה הרבה זמן.
כן, כן, בגלל זה אני שואל.
אצלי, השוני הגדול הוא, שהרבה פעמים אתה לא, בגלל שזה כמויות הרבה יותר גדולות, שאתה יודע, והכל נשלח, אתה לא יודע מי האנשים האלה הרבה פעמים, אבל יש משהו בטקסטים שאתה שואל, אוקיי, הוא בן אדם מעניין, שאני אומר הוא מעניין, אז אני שואל את עצמי, מה זה אומר מעניין? האם הטקסט הזה רק מעניין? לא, יש בתוכו איזה מין אישיות, קודם כל מזוהה אישיות, זאת אומרת, צומח איזה דמות, פרצוף, ואז אתה אומר, היה מעניין אותי לדבר איתו, לראות מי זה האיש הזה. ויש הרבה טקסטים שהם גנריים.
כן.
אגב, יכול להיות שהם אומרים דברים נכונים, לא נכונים, מאוד אקטואליים, מאוד... יש הרבה פעמים טקסטים עם המון המון ידע מאחוריהם, אוקיי? וקשרים, אבל אתה מרגיש שהדבר הזה הוא חסר אישיות, במובן הכי בסיסי שיש. זאת אומרת שזה דבר שצ'אט GPT היה יכול לעשות.
כן.
הוא היה לוקח מפה, לוקח משם, לוקח מזה, זה, ומגבש תזה ש90% מהאנשים היו מגבשים. זה לא מעניין. מה שמעניין בדרך כלל, וזה לא חייב להיות באמת עם הרבה ידע וקשרים, פתאום שעולה מתוך הטקסט בן אדם. ואז אתה אומר, אוקיי, יש פה בן אדם, לכן איתו אפשר לשוחח גם, וזה בעיניי קריטריון, ובעיניי כל הרעיון הזה עוסק בשאלה, אולי לא של סופרים אפילו בכלל, אלא כי אגב, מאמרים בעיתון וכל וכן, כותבים, יוצרים, בכל סוג שהוא, השאלה שתישאל בעתיד, דווקא בגלל הבינה המלאכותית וכו' וכו' וכו', היא האם יש שם בן אדם או לא?
אני מסכים, אני חושב שהדבר, החסד הכי גדול שהבינה המלאכותית מביאה, זה שהיא מאוד מאוד מדייקת מהו האנושי.
נכון.
כאילו הדבר הזה, תמיד הרי כאילו, מהו האנושי בעיניי, אנושי זה לשאול שאלה. לתת תשובה זה כאילו בסדר. אתה צריך לעשות את זה כי אתה צריך להתקדם קדימה, אבל היכולת שלך לשאול שאלה, שם נמצא כאילו המרחב האנושי האמיתי. אז ספרות היא תמיד על שאלות, יצירה היא תמיד על שאלות וכו'. הבינה המלאכותית בדיוק מדייקת את הדבר הזה, כאילו אפילו, תמיד אומר, יכול להיות שגם אם בסוף הבינה המלאכותית תכתוב לך את היצירה, כן, היא נגזרת רק של היכולת שלך לשאול את השאלה המדויקת שתגרום לה לייצר את הדבר הזה. שזה הסיפור הגדול, לא? מה, מי בסוף כתב? כאילו, תמיד נגיד אומרים לי, טוב, אתה סופר, אתה בטח אוהב לכתוב. אני לא אוהב לכתוב, אתה אוהב לחשוב על המציאות, אתה נאלץ לכתוב, כי אתה צריך לבטא את זה לעולם. אז במובן הזה, אני חושב שהוא מדייק את זה מאוד מאוד נכון, ואני מאוד אוהב, מה שאהבתי כאילו ברעיון הזה באמת, זה שהוא לא... שוב, תמיד יש את החלוקה הזאת שאוהבים לעשות בין האלה כאילו האינטלקטואלים, התרבותיים, ואלה שמבינים בכסף. והוא מראה בדיוק, כל התזה שלו מבוססת על זה, שזה הכסף. ששם נמצא העתיד, כאילו שאנשים היום חושבים איך אני אתמודד עם בינה מלאכותית, אז יש את האלה שאומרים לך, טוב בוא נעשה עוד מאותו דבר וכאילו ננסה לרדוף, והוא אומר הפוך, תעצים את האנושי, בדיוק תחפש את המקומות האלה.
זה בסוף, כשאומרים בינה מלאכותית, המושג הזה, כן? בינה, לצורך העניין, נקרא לזה במילה יותר פשוטה, חוכמה נאמר, כן? או איזה מין היגיון לצורך העניין, מלאכותי. ואז בן אדם צריך לשאול את עצמו, מי מוטרד מחוכמה מלאכותית, אוקיי? אני מניח שמי שהחוכמה שלו היא מלאכותית.
יפה. יפה, אני חושב שזה גם מתחבר למה שאמרנו קצת על הרשתות החברתיות מקודם, בהקשר של מי מוטרד מהרשתות החברתיות באמת. כי בסוף, איך אתה רואה את זה מאוד יפה? השבוע היה, היית ביידן פתח חשבון בטיק טוק. זה כאילו אחרי שנים שנלחמו בטיק טוק וסין וטטטם, שזה כנראה נכון בכל מיני רמות. אבל הוא פתח, וכאילו בסוף אתה רואה שכל האלה שנלחמים ברשתות החברתיות זה כאלה שפעילים ברשתות החברתיות, מושקעים ברשתות החברתיות, בונים את עצמם מהרשתות החברתיות, ואתה תמיד, זה כאילו אבסורד שאני לא יודע ליישב אותו אצלי באמת. אבל אצלו אתה רואה מאוד מאוד חזק את המחשבה הזאת של כאילו, זה בכלל לא המשחק שאני משחק בו. אני לא מתעניין בדבר הזה, זה כאילו האוי אלוהים הזה של אל תשאל אותי בכלל על ה...
בדיוק.
אומר שם, יש שם ציטוט מפה שאומר על דניאל סטיל וסטיבן קינג, הדבר הזה של ה...
אותם אפשר לשכפל.
אותם אפשר לשכפל.
נכון.
ובאמת השאלה הזאת, את מי אפשר לשכפל, היא אולי השאלה. טוב, רציתי לדבר על משהו שגם ככה תפס אותי השבוע, שהוא... את התחושות שהרגשתי, אני חושב, הרגשתי עוד לפני שהתברר בסוף מה באמת קרה, אבל זה דייק לי משהו לא יותר רחב. וזה שראיתי, השבוע הודיעו שליאור פרחי, הזמר, נמצא מת, כנראה מדום לב, לפי הפרסומים. ועוד לפני שאמרו מה סיבת המוות, אז ככה קצת חזרתי לקרוא עליו, פתאום זה כאילו זרק אותי לבר מצוות, בר מצוות בקריות בשנות ה-90. וקראתי איזה ראיון אחרון שהייתו בידיעות אחרונות ב-2021 או משהו סביב הקורונה או משהו כזה, שבו הוא תיאר שהוא היה בדיכאון מאוד מאוד עמוק, והוא לא חזר לגור עם אמא שלו וכל הדבר הזה. וזה זרק אותי מיד למה שקפץ לי בראש מיד, היו שני דברים. אחד, כל הסיפור הזה של אריק סיני בכוכב הבא והחזרה שלו, והניסיון הזה להתקיים, אתה יודע, כאילו כזמר גם בגיל מבוגר. והדבר השני זה באמת כל הרצף התאבדויות של כל מיני זמרים כאלה לאורך השנים. אני אומר שוב, אני מדגיש, פה פורסם שסיבת המוות היא דום לב, זה כל נראה סיבת המוות. ושני הדברים האלה כי יחדדו אצלי, אפרופו כל מה שדיברנו עכשיו, אני חושב, אפרופו היכולת באמת לחשוב על איכותי ועל משהו ארוך דווח, ולחשוב על תרבות, כמשהו שהוא לא נמדד במיידי, אלא נמדד בריצה הרבה יותר ארוכה, על זה שהתרבות הישראלית אין לה כמעט יכולת לעשות את זה. דגש על המוזיקה. אבל כאילו, זה בטח לזמר ישראלי, האופק שלו, אלא אם כן הוא שלמה ארצי, שאולי מצליח לייצר קטגוריה לעצמו, הוא מאוד מאוד מצומצם, ומהר מאוד הוא מתפוגג ועוברים הלאה. וזה בעיניי סימפטום הרבה יותר עמוק קצת אפילו מה שדיברנו על סינואר. לפרויקט הישראלי שכאילו, כל מיני תמיד חושב על עצמו כפרויקט, כלומר כפתרון למשהו ולא כאפרופו שאלה או איזה משהו ארוך, והתחושה הזאת של ההישרדות והמיידיות, כל דבר מודדים לך באופן מאוד מאוד מהיר, ונוצר מצב כזה שבאמת כאילו לתרבות אין את השלבים הבאים שלה, או אין את היכולת שלה להתפתח קדימה.
אני בהקשר הזה רוצה לחבר את זה למה שדיברנו מקודם על הסוכן הספרותי, על התן.
כן.
ואמרת שלמה ארצי, ואפשר לדבר על פוליקר, אפשר לדבר על הגדולים האלה, ולראות בעצם, אני חושב, שהשאלה שצריכה להישאל גם על ידי, נקרא לזה, האומנים עצמם, היא האם הם ממשכנים את עצמם. ואני לא שיפוטי פה, אני רק אומר, אני אומר את זה כתיאור, לרשימת רבי המחר, או לא. אוקיי? עכשיו, אני לא אומר שיש בכך סתירה, אתה יכול להיות רב מחר, שלום ארצי בדוגמה טובה לזה, הוא היה רב מחר, והוא שרד גם היום כאיזה מין נכס צאן ברזל, תרבותי וכו' וכו' וכו', אבל אני חושב שמי שמוצא את עצמו כל הזמן, מנסה להתאים את עצמו לרוח הזמן, ולמה שהולך, ולפלייליסט של, ולפלייליסט של, ולפלייליסט של, ולפלייליסט של, אז הסיכון שלו, בסופו של דבר לנשור מהעץ הזה, גדל, באופן שהוא לא תמיד...
כן, אבל נגיד אם אתה חושב, כאילו אני חותם על זה לגמרי סיפור חיי, אבל אני מרגיש שיש משהו דווקא בתשתית התרבותית שעליו כאילו רציתי לדבר, אין לנו לס וגאס. אין לנו את המרחבים האלה שבהם אתה יכול... אני ראיתי השבוע, אני חושב שראיתי, זה היה בארץ, כתבה מתורגמת על דולי פרטון, והעסקים שהיא הקימה וכו'. כאילו אין לנו את האפשרות, התרבות הישראלית לא יצרה את האפשרות של לייצר, ויותר מזה את הרעיון של לגאסי. כאילו הסיפור הישראלי אין לו מורשת. הוא תמיד חי כאילו מהday to day, הוא לא מחזיק איזה מורשת, הוא בורח למורשת היהודית, בורח את זה, אבל אף פעם לא מחזיק כאילו מורשת ישראלית.
אני רוצה לסייג את זה, אני לא בטוח בזה, אני חושב שפשוט אנחנו צריכים לשפוט את זה, להיות אגונים ולשפוט את זה, לאור העובדה שאנחנו קיימים רק 75-6 שנים, אוקיי? שאנחנו מקום מאוד קטן, אוקיי? שיש פה התנגשויות תרבותיות מאוד מאוד חזקות, בתוך הדבר הזה, אני חושב שאנחנו עדיין לא מסוגלים לראות את המורשת, התרבות הישראלית נקרא לה, כי אני חושב שהיא כן תגיע. אגב, ניצן...
לא, אגב, יש מורשת, אין לנו... כשאמר אין מורשת, אין כאילו state of mind של מורשת. אנחנו לא חושבים במונחים, התרבות הישראלית לא חושבת במונחים, אלא כשמביאים את אריק סיני לכוכב הבר, איזה כאילו ניסיון לדבר על מורשת, או להביא איזה כאילו נכס צון ברזל, שזה בעצם... האפקט הוא הפוך לגמרי. בוא ניקח גם אותו, נפרוק אותו מכל הנכס צום ברזל שלו, ונהפוך אותו למשהו בתוך המכונה.
אני, יש לי, אתה יודע, כשלוקחים את הכוכב הבא, כן, כדוגמה למי שמנסח מורשת או משהו כזה.
זה כבר אתה אומר בעיה.
כאן מצויה בעצם הבעיה. אני חושב שאנשים שעושים את הדבר הזה, לא בכוונה ולא בשוב, בזדון וכו', יש להם יכולת, בעיניי, נוראית, לכאורה, במטרה ליצור מורשת, לכאורה, אוקיי?
אוקיי.
להפשיט את המורשת ממש, להפשיט ולהעליב אותה לפעמים, ואריק סיני הוא דוגמה טובה, כי אריק סיני, מי שמכיר את היצירה שלו לצורך העניין, אני חושב שיש לו מספיק שירים, מה שהיום מכנים נכסי צאן ברזל וכו', נכון?
אבל הוא עדיין מרגיש, הרי למה הוא בא לשם? הוא עדיין מרגיש שלמרות שיש לו את זה, ולמרות שכנראה משמיעים אותו ברדיו בסדר, ברשת ג' או כזה, במקומות שבהם משמיעים, הוא עדיין מרגיש שכדי להיות קיים, הוא חייב ללכת לדבר הזה. זה בדיוק כאילו המנגנון, בגלל שהוא לא יכול לעשות עכשיו בוקינג בווגאס לחודשיים בשנה, או לא יכול, אין בכלל מרחב, לא משנה, אין תשתית אחרת שתעשה את זה, חוץ אולי מבתי אבות או לא יודע כזה. הוא חייב ללכת לשם כדי להיות קיים. הוא חייב להתפשט מהנכסיות צום ברזל שלו כדי להיות קיים.
ומה יקרה? יקרה כזה דבר. הוא באמת, בחודשים הקרובים, יצליח להופיע ולמלא יותר אנשים, אוקיי? ומבחינת בעצם שני הצדדים, כוכב הבא, ואריק סיני הם הרוויחו, אבל זה אגב מה שדיברנו על התן, על הסוכן הספרותי, אני חושב שלאורך זמן, זה יגבה ממנו מחיר יקר, ופה הדבר הזה, אני חושב שהכוכב הבא יודע לנצל בדיוק, בדיוק את האזורים האלה, את האנשים האלה, כדי ליהנות, לתת, להבטיח להם, הצלחה גם בטווח ה... לא יודע אם קצר, בינוני, אבל בסופו של דבר שאתה מסתכל על כל האפיזודה הזאת, יש בה משהו קצת אפילו מעליב.
טוב, אנחנו ממש בסוף, רצית להגיד איזה כמה מילים על הסופרבול, וזה, שזה נראה לי דווקא קלוז'ר טוב לכל השיחה, לא? בסוף כן. זה הכל מתנקז לסופרבול.
כן, הכל מתנקז לסופרבול, אתה יודע, עוד פעם, פוטבול אפשר לאהוב, לא לאהוב, אתה יודע, זה משחק כן. מאוד אלים, מצד שני יש בו באמת, הוא מושחמת במובן מסוים, למי שמכיר את המהלכים, אבל העובדה...
אתה רואה, סופרבול זה חלק מה... אתה צופה כאילו ב... אני צופה... לא סופרבול, כאילו פוטבול...
אני צופה, הבעיה בדרך כלל זה בשעות, אבל נגיד ביום ראשון, שזה שעות מוקדמות, כי זה בארצות הברית מתחיל ממש מ...
לא, אבל זה חלק מתשוקת הספורט שלך,
פוטבול. אני אוהב פוטבול, אבל בוא נגיד, הוא לא מדורג אצלי בשלושה הראשונים. לא, זה צריך... אבל אני בהחלט שמזדמן לי משחק, אני רואה. אבל מה שמעניין זה שהסופרבול הזה, ובעצם כל המהלך שהוביל אליו, לובה, ועל ידי הקלישה הזאת של טיילור סוויט והסוויפטיז, והזוגיות שלה עם אחד הכוכבים של קנזס סיטי, טרוויס קלסי, ולאט לאט, אז אני אפילו מניח שנייה בצד את העובדה שזה הפך להיות סוגיה פוליטית של רפובליקאים נגד דמוקרטים וכל מיני תיאוריות קונספירציה וטראמפ וכו' וכו'. העובדה שבסופו של... זה היה המשדר הכי נצפה אי פעם בהיסטוריה של הטלוויזיה, בסיאו 204 מיליון אמריקאים צפו בו, והתוספת הזאת באמת קשורה לטיילור סוויפט ולזוגיות הזאת. העובדה שאתה לא מסוגל לזוז כמעט בעולם הזה, ושמיוצג על ידי ארצות הברית בצורה הכי הכי בוא, בלי אבק הכוכבים המזעזע הזה, אוקיי? זה מחנק אמיתי. זאת אומרת, יש שם משחק, ספורט, אוקיי? שהוא פופולרי בכל מקרה, אוקיי? כן. ויש לו מורשת תרבותית די גדולה בארצות הברית, למי שמכיר. העובדה שעל הדבר הזה, בכוונה או לא בכוונה, זה לא משנה, התעלקה תרבות הסלבס הזאת, כן? והפכה את זה לסיפור המרכזי, היא דבר שהוא פשוט בלתי נסבל. אנחנו מכירים את זה אגב גם מענפים אחרים של ספורט, קרו כבר שהיה פאוור קאפלס כאלה, אבל מה שהיה ביום ראשון השבוע, ולמעשה בכל הפלייאוף שהוביל לזה, כי בכל משחק של קנזס, שטיילור סוויפט הייתה ביציאה, המצלמות התחילו להתבית רק עליה, וכל תגובה שלה לטאצ'דאון שהוא תפס, וכל אכזבה וכל נשיקה על הדשא שלו איתה, זה הפך להיות הסיפור. בעצם, במובן הזה, גם הספורט, שגם בעצמו אגב, הוא קרקע לכוכבות, כן? בלי קשר לטיילור סוויפט הרי, אני גם, אתה יודע, דיברנו עם מסי ורונלדו פעם, ועל המשמעות שנהיו רק כוכבים בעצם, אין כדורגל. אז עכשיו אפילו הכוכבים של הספורט עצמו לא מספיקים, ומגיעים כוכבים משדות תרבותיים אחרים, ויש... הצטלבות אינטרסים, גם אם יש שם אהבה, אוקיי? ואתה מבעד...
גם אם יש שם אהבה.
וגם מבעד לערפל הזה, אתה פשוט לא יכול לראות את הבסוף, את המשחק עצמו.
מעניין, אני לוקח את זה כאילו זה אנחנו ממש בסוף של השיחה, וזה כאילו, אני חושב שמה שאתה אומר, והוא הזרה שכל השדרות של מה שדיברנו היום, זה בעצם מה שאתה אומר שבסוף, בלונג רן, הספורט רק ייפגע מזה. הספורט, גם, שוב, גם מבחינת הכסף שלו, גם מבחינת הטרקשן שלו, מבחינת הרלוונטיות שלו, כי הוא בעצם עושה איזה מימוש, היוון מאוד מאוד גדול של אמון של אנשים שנותנים בו, ומנצל אותו לאין סוף דברים אחרים.
אני אשים, אני אגיד לך, אני מציע, אנחנו ראינו בשבוע, השבוע הזה, שליגת אלופות חזרה, אחרי חודשיים, שלושה של פגרה תמיד, אני אומר לך שזה לא מעניין.
זה לא מעניין.
פשוט לא מעניין, והספורט, ואגב, לא סתם בסופרליגה הזאת, שוב כמה, זה לא מעניין, כי רוקנו את הספורט מהתוכן שלו, בדיוק אגב לידי אבק הכוכבים הזה.
תודה רבה, אלון עידן. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו. שבת שלום, בשורות טובות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.